חדשות כל חי, השעה 8.
שלום רב ולילה טוב, באולפן איתי גדסי. שירות הביטחון הכללי סיים היום את התחקיר בנושא עובד הניקיון של שר הביטחון בני גנץ, אשר קיים קשרים עם איראן. במסקנות ועדת הבדיקה שהקים ראש השבק עולה כי התגלו כשלים מקצועיים בהליך האבחון הביטחוני של העובד עמרי גורן, ושני מנהלים בשירות קיבלו הערה פיקודית. ראש השבק הנחה על הוספת שכבות הגנה מודיעיניות ומבצעיות במעטפת ההבטחתית של האישים המובטחים על ידי השירות. הפרקליטות הגישה היום את עמדת המדינה המעודכנת לבגץ מתווה הכותל. בפרקליטות השיבו לבגץ כי ממשיכים על פי ההחלטה של ממשלת נתניהו מ-2017, לפיה אין מתווה הכותל הרחב אלא מתווה מצומצם של שיפוץ הרחבה הדרומית ושמירה על הסדרי התפילה בה. מוקדם יותר היום נפגש מזכיר הממשלה שלום שלמה עם נציגים מארגוני הרפורמים על מתווה הכותל. בסיעת ש"ס הגיבו לפגישה ואמרו כי הכותל המערבי הוא קו אדום וכל פגיעה בו תרעיד את אמות הסיפים ותוציא המוני יהודים להגן עליו. לא נשתוק על חילול הקודש, אמרו בש"ס. השייח יוסף אלבז הורשע בבית המשפט השלום ברמלה בעבירת איומים ותקיפה. אלבז זכור כגורם שהסית נגד יהודים בעיר לוד ושלהב את הרוחות גם בתקופת מבצע שומר החומות. יושב ראש עוצמה יהודית חבר הכנסת איתמר בן גביר אמר בתגובה, אני שמח שהורשע בעקבות תלונתי, השייח אלבז צריך לשבת בכלא. בתאונת דרכים בתל אביב נהרגה הערב הולכת רגל אישה בשנות ה-30 לחייה. היא נפגעה מאוטובוס שנהגו איבד שליטה. בתאונה אחרת בתל אביב פגע אוטובוס בילד בן 10 שנפגע באורח קשה. את הידיעות ריכז כתבנו לענייני משטרה בן צילי זרוביץ'. 484 ילדים נמצאו חיובים היום לקורונה במבצע האנטיגן שערך משרד הבריאות עם החזרה ללימודים מחופשת החנוכה. שיעור המאומתים בבדיקות אלו עומד על 0.8%. ולפני התחזית, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מתריעים כי מחר צפוי להיות זיהום אוויר גבוה מאוד בנגב ובשאר אזורי הארץ בשל סופת אבק. מומלץ לאוכלוסיות רגישות בהם חולי לב, חולי ריאות, קשישים וילדים להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות. בערי הצפון מנשבות רוחות מזרחיות חזקות, ומחר צפויה התקררות ניכרת. עד כאן חדשות כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית.
המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלדורי כהן, הטכנאי יצחק איזקוביץ' בהפקה. הפגנת הימין כרגע בתל אביב, נועם שם עכשיו הרב יצחק בצרי, שמדבר על הזהות היהודית של מדינת ישראל, על המאבק שצריכים לנהל מול הרפורמים, ובסוגיית הכשרות והגיור. הקהל, קהל מסורתי, ימני, מצביע ליכוד, ככה הייתי אומר, מצביע ציונות הדתית. ואיתנו על קו הטלפון חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שלום וערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
אנחנו רואים את המגמה לקראת מתווה הכותל, מימוש המתווה הזה, דריסת רגל של הרפורמים בכל מה שקשור גם לגיור. ואני שואל אותך, מתי גדולי ישראל יקבלו מכם את השאלה, אולי הגיע העת לצאת למפגן עצרת תפילה המונית של כלל היהדות החרדית, ולומר, הגיעו מים עד נפש.
טוב, אז האמת היא שהקצב המהיר שהממשלה עובדת בו, אפילו תפס אותנו מופתעים. זאת אומרת, מי אף אחד לא העלה על דעתו שיש כאן הראייה. היו כאן ממשלות שניסו לקרקע את המושג מדינה יהודית, אבל אף אחד לא ניסה בכל כך הרבה גזרות בבת אחת, אם זה קשרות, אם זה דיינים, זה קוטט, זה גיור, גיוס, כל כך הרבה מקומות, אתה יודע, כאילו הם באו להחריב וללכת. זאת ההרגשה שיוצא משם. עכשיו, תראה, השבוע קרה דבר, זאת אומרת, התיאום בין ש"ס ליהדות התורה הוא הוא לא התחיל השבוע. יש בינינו, אני אומר לך, תיאום מלא של מדי יום על נושאים של ועדות, על נושאים של חקיקה, בכלל על ההתנהגות כאופוזיציה בכנסת. אז מה היה השבוע המיוחד? השבוע בעצם הייתה איזושהי אמירה גם כלפי חוץ, אנחנו הולכים ביחד לצאת למאבק הזה. המאבק הזה לא יסתיים בין ש"ס ויהדות התורה לבד, כמו שדברים ברורים, ויקום צוות, ובדף שם אתם תראו שיקום, שעל שולחנו, כמובן, מול ראשי המפלגות, ובסוף, מול גדולי התורה, כל הנושאים יהיו על השולחן. אין ספק שחלק מהדברים שנמצאים באוויר, זה גם זה. זה גם זה, זה גם פנייה ליהדות העולם, זה גם פנייה ליהודים שהם לאו דווקא חרדים רבנים בכלל מכל מי שאנחנו מכירים בהוויה הישראלית. בסוף, האימות כאן הוא לא אימות של חרדים מול חילונים, זה אימות של מי שרוצה מדינה יהודית, למי שלא, זה מרחיב את המעגל הזה לגמרי, לגמרי. ואין ספק, כשאתה מדבר כרגע על הצרות, גם זה יהיה חלק מהנושאים שיהיו על השולחן של אותה ועדה שתקום, מול ראשי המפלגות, מול גדולי ישראל בסוף.
כשאנחנו מדברים על כל הסוגיות הללו של דת ומדינה והזהות היהודית, אז הנה, עכשיו יש הפגנה בתל אביב, הקהל המסורתי נקרא לזה הימני, בעקבות ההתנגדות לממשלת בנט כמובן, יוצא ומפגין ואומר את קולו, לא יודע עכשיו באיזה סדר גודל ההפגנה הזו או לא, ואני שואל אותך, עד כמה אתם מצליחים להתחבר כשמדובר על החיבור בין ש"ס ליהדות התורה, לקהל הזה, לקהל החילוני, המסורתי, לא הציבור החרדי שכמובן מגויס לעניין עד הסוף, הם פחות שם יודעים מה זה גיור ומה זה רפורמת הקשרות.
אז אני אומר, אז קודם כל, אין ספק שאנחנו, העבודה האמיתית שלנו זה לחבר את כולם למאבק הזה. ולא שהמאבק הזה יהפך לצבע שחור, כי הכוונה היא לציבור חרדי מול בכלל. זה, שאלו אותנו למה אנחנו לא מגיעים להפגנה היום בערב. יש איזה כמה הסברים. קודם כל, אנחנו מגיעים להפגנות כשגדולי ישראל אומרים לנו, ולא בטוח שכל הפגנה שכשנראה שם גוש חרדי גדול, זה מה שיתרום להצלחה של אותה הפגנה, ייתכן שלפעמים אחרת. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה לצייר את המאבק בממשלה הזאת, ולא משנה אם זה נושא של ארץ ישראל או נושא של תורה, זה לא משנה, יש כל כך הרבה דברים על מה אנחנו נאבקים בממשלה הזאת, כמובן הנושאים הקדושים לנו הם כמובן בדרגה ראשונה ולפני הכל. לכן אני אומר, תהיה פה חלוקה את עבודה מאוד ברורה, מי נלחם על מה, אבל השאלת השאלות תהיה, והמטרה הגדולה זה לחבר את עמך בית ישראל. אין שום סיבה בעולם שמאבק על כותל רפורמי יהיה קשור אליי יותר מאשר קשור על יהודי בפריפריה, שהוא, אתה יודע מה, הוא לא לכם כיפה בכלל, אבל הוא אדם שחשוב לו המסורת, הוא אדם מזרחי, ולא אתה מזרחי, אדם שאכפת לו בסוף מצוויון מדינה. אתה יודע, יש הרבה אנשים שאני אומר לך, הם לא שומרי שבת. אבל בסוף הם רוצים שהנכד שלהם, בסוף בעוד 70-80 שנה, יוכל לעלות לתורה בבית כנסת של האורתודוקסי. בסוף זה מה שהם רוצים. אפילו שאני אומר לך, הם לא שומרי שבת, אבל בסוף רוצים צוויון יהודי פה. אני אזכיר לך שמי שאתר בזמנו על את הבגץ של המרקולים, לא היו אנשים דתיים בכלל, אבל הם רצו קצת צוויון יהודי למדינה. אנשים האלה, אותם אנחנו נצטרך להוציא מהשעננות, בהבנה מה הסכנה של הממשלה הזאת. אגב, רואים את זה לאורך כל הדרך, שמזכיר הממשלה נפגש עם התנועה הרפורמית, יש פה אמירה, יש פה הצהרת כוונות, הם הולכים, מיישמים דברים בשטח. זה הפחד גדול.
אוקיי, החיבור, אתה אומר שיש תיאום מלא עם יהדות התורה וזה לגיטימי ובסדר, ואתמול מתקיימת ישיבה סגורה ואחר כך יוצאות הקלטות שונות מתוך הישיבה הזו, כאשר המסר הוא, למשל יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי אומר, תפסיקו פשוט להתייחס לחברי הקואליציה, לא ייתכן שהם רומסים אותנו ופוגעים בנו, ואחרי זה יש חברי כנסת שמסתודדים איתם ולוחצים להם יד ומחייכים אליהם. מצד אחד אפשר להבין, זה באמת משהו שאי אפשר ככה לתת את הלכי השנייה. מצד שני, יש חברי כנסת שרוצים לסייע לציבור, מקבלים פניות, רוצים לפנות לשר הרווחה, מקבלים פניות, רוצים לדבר עם שר השיכון, רוצים להתנהל. אתה לא יכול לבן אדם שאתה לא אומר לו שלום בבוקר, לפנות אליו אחרי צהריים ולהגיד לו בוא תעזור לי. אז איך זה עובד?
תראה, קודם כל, אנחנו יושבים בוועדות השונות של הכנסת, ברוב הוועדות אנחנו לא חברים, כאות מחאה על ההתנהלות הדורסנית של הקואליציה. יחד עם זה, אנחנו יושבים בוועדות ומנהלים נושאים שלנו. אתן לך דוגמה של היום בבוקר, דיון שאני השתתפתי בו יחד עם עוד חברים חרדים, הנושא הבואש בשכונות חרדיות. עכשיו, אין ספק שמולנו עמדו כוחות משטרה, שנציגי המשטרה שבעצם דנו. עכשיו, זה שאני רואה בשר בר לב, השר לביטחון פנים, כאדם ששותף מלא לנושא של הרפורמה, הרפורמים וחילולי השבת, לא אומר שאני צריך עכשיו בוועדה, ועדת ביטחון פנים, לא להיאבק על זכות החרדים בבר אילן לגור כמו בן אדם, ולא לקבל בואש לתוך החצרות הבתים או לבתי הכנסת שם. זה סוגיה אחת, וזה המאבקים. אני אגיד לך יותר מזה, אני נאבק בימים האלה במגוון נושאים של דיור ציבורי, ואני באמת מול משרד השיכון במאבק גדול מאוד. שואל אותי, אם אתה תראה אותי יושב במליאה, אפילו לא עובד במליאה, עם השרים שלהם, יושב מסתחבק איתם, מראה להם חברות וידידות, ודאי שלא. למה? כי בסוף אנחנו צריכים להראות שאין עולם כמנהגו נוהג. זה לא שאנחנו הפסדנו בבחירות, ואתם עכשיו בשלטון, אתם רומסים אותנו, וכשרומסים בן אדם, כשפוגעים בציפור הנפש שלו, התורה והיהדות, אנחנו לא מוכנים לעבור לסדר היום. ואני אומר לך שהם לא יכולים לעבור לזה לסדר היום. ברור שהם רוצים הכרה גם אצלנו, ומנסים לעשות הכל, הכל בשביל להיכנס, להכניס את עצמם בכל מיני מקומות אצלנו, והחוכמה גדולה זה להישאר חזקים, ולא לתת להם שום פתח.
אוקיי, אז אבל לא הבנתי מה התשובה שלך בסוף שהוא האחרונה.
אני אחזור עוד פעם. אני אומר, אנחנו, אתה שואל אותי, אנחנו לא מראים בהם ידידות, לא מסתחבקים איתם. מי הם חולמים שמנסים לשדר כלפי חוץ, שיש איזשהו מסע ומתן עם חרדי, אחד, שתיים, בתמיכה, בהימנעות, תמורת כספים. אנחנו משדרים שאנחנו מאוחדים ולנו אין עסק איתם. אתה שואל אותי, האם אנחנו נאבקים מול משרדי הממשלה ששייכים בסוף לקואליציה? ברור שאנחנו נמצאים בעניין הזה. זה מה שאנחנו עושים בכנסת מבוקר ועד ערב.
הבנתי. אני רוצה לדבר איתך על עוד עניין, ברשותך, הרב מלכיאלי, כשמדברים על אופוזיציה, קואליציה, וכל התהליכים ביניכם, יש בסוף את רשימת רע"מ, שהיא לשון המוזניים של הקואליציה הזו. עכשיו, בנושאים שהיא מחויבת לממשלה, ברור שאין על מה לדבר איתם, הם קיבלו הרבה מאוד מיליארדים, עכשיו בונים את הנגב, ועכשיו מסדירים שם חשמל, וקיצור, הכל בכל, רק שהם יגידו כן על כל דבר. מצד שני, פגיעה בנושאי דת יהודיים, זה לא משהו שמפלגה דתית-אסלאמיסטית כמו רם, על האוטומט אמורה לתמוך בזה, כי מחר חוק המואזין יחזור, ומחר יחזרו כל מיני חוקים שיפגעו בהם, והקואליציה אולי תשתנה. יש איתם שיח על הנושאים האלה של גיור, של כשרות, דברים שאין להם שום סיבה לתמוך.
באופן מסורתי, הערבים היו באופוזיציה כל השנים, החרדים היו פעמים בתוך או פעמים בחוץ, אבל היה איזשהו הבנה, איזה ברית מוחלשים נקרא לזה, בין החרדים לערבים, אבל שהיא לא רק הסתיימה במעגל של נושאים חברתיים, אלא גם הנושאים הדתיים. היו הרבה מהלכים שקטים, כמובן, אנחנו חלוקים איתם מאוד מאוד בכל הנושא של היחס למחבלים וליחס לארץ ישראל, אבל בנושאים חברתיים, אתה יודע מה, והיות וגם הם היו מפלגה דתית, היו איזשהו אלו הבנות בינינו. לצערי הרב, אני אומר את זה כבצער גדול, מי שמסתכל על ההצבעות של רע"מ, אז לא שהם רק מצביעים נגד הדת שלי, כן? אני כבר לא בקי בדת שלהם, איך שאנחנו, התפיסה שהייתה לנו עד היום על ערבים, שהם לא הצביעו בעד גיוס, אבל מי שיעקב אחרי ההצבעות של רע"מ, הם הצביעו בעד נושא שמעודד גיוס נשים, הם הצביעו בעד הקנאביס, דברים שלא, אף אחד לא חלם. מי שרואה את ההתקפות היומיומיות שיש בין הרשימה המשותפת לרע"מ, מבין שיש שם עימות אמיתי, כאילו איך אתם עושים את הצעד שמחרתם את נשמתכם לקואליציה לגמרי. כשאתה שואל אותם, הרי יש לכם כל מכריע, הרי אתם בלבטים על הממשלה הזאת, איך אתם נותנים יד להרס בנושאים דתיים, אתה שומע מהם תשובות מאוד ברוק, אנחנו, יש לנו משמעת סיעתית, משמעת קואליציונית, הם שמה. זאת גם אם חשבנו שאנחנו ננצל את היותם דתיים למאבקים שלנו, זה לא פשוט כמו שחשבנו.
חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, תודה רבה לך.
שלום וערב טוב.
ערב טוב. אנחנו נצא להפסקה ומיד נחזור ונעקוב אחרי מה שקורה בהפגנת הימין. עכשיו חבר הכנסת שלמה קרי מהליכוד נואם שם. נחזור עוד מעט לעצרת הזו. פרסומות ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
סנדוויץ' מפנק עם פרוסות קורנביף של טירת צבי. זה טוב.
טירת צבי, טעים להתבשר. טירת צבי. בשבילי ספרייט עם הזץ הלימוני מרים לי את היום מרענן אותי פתאום זה האפקט של הלימון שנותן המון המון אז מה בשבילי ספרייט עם הזץ הלימוני עושה את המצב מתאים לי למקצב ספרייט בקש שלי עם הזץ הלימוני אז מה בשבילי ספרייט עם הזץ הלימוני
פעם בשנה זה קורה, אירוע המחירות הגדול של טארגט מוטורס. 5 ימים של הפנינג מחירת רכב. הנחות ענק ומגוון הטבות מיוחדות. לדוגמה, הנחה של 10,000 שקלים על טויוטה סיינה החדשה. וגם תלושי דלק במתנה. מלאי זמין מכל הדגמים, שלם וכך. תרשום, החל מיום שני, ב' בטבת, 6 בדצמבר, עד יום שישי, ו' בטבת, 10 בדצמבר. בטארגט מוטורס, ירמיהו 68, ירושלים. כוכבית 3594 טארגט מוטורס כי רכב חדש קונים מיבואן
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים.
036-777-777 036-777-777 תזכו למצוות.
היי דעתם? אשפוז ביתי בסביבה המוכרת לצד המשפחה מגדיל את סיכויי ההחלמה. מעוז גאים להציג רפואה מקצועית בבית בניהול ובפיקוח צמוד של דוקטור אוריאל לוינגר. ביקור רופא ואחות בכל יום, עדכון יומיומי וטיפול בהתאם לתיק הרפואי, זמינות טלפונית 24 שעות והספקת תרופות וציוד רפואי. לפרטים חייגו
כוכבית 86-83 מעוז.
השירות בהסדר לבעלי ביטוח רפואי פרטי ולחברי מכבי שירותי בריאות.
נשים יקרות, אתן איתי? כאן צילית יעקובסון, יושבת ראש עמותת בת מלך. אני נרגשת לספר לכן על מיזם נשים חדש בשם איתך. אני מחפשת שגרירות מתנדבות בקהילה שאפשר לסמוך עליהן. השגרירות יפעלו למען נשים המתמודדות עם מצוקה במשפחה. מרגישה שאפשר לסמוך עלייך? צרי איתי קשר, באתר בת מלך או בטלפון 02-633-8928. בואי, גם אני איתך.
לכל מקום שתרצו להגיע, אגד איתכם. עם צי של יותר מ-3,500 אוטובוסים חדשניים, תחבורה חכמה, שירות מתקדם ומערך טכנולוגי, פעילות תחבורה ציבורית באירופה, ובעתיד גם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אגד, מובילים את התחבורה קדימה.
קדושים תהיו. בעקבות המצב הקשה השורר בארץ ובעולם, ארגון בחגבי הסלע יוצא במבצע עולמי. קדושים תהיו. להגנה, לשמירה ולביטול הגזרות הקשות מעל עם ישראל ולהחשת הגאולה ברחמים. הצטרפו עכשיו 052-715-1890 052-715-1890
ומחכים
כמה מרווים? ככה קרים. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו נעשה גיחה קצרה אל עצרת בית תל אביב, עצרת הימין. חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד. מדבר גם הוא על הזהות היהודית של המדינה.
תחשבו על זה רגע. כמה טוב לחיות במדינה יהודית. מדינתו של העם היהודי. כמה נוח להיות חילוני או מסורתי ולדעת. ילדית לפי מסורת ישראל.
כן, קיטוי. יש קיטויים עת לעת ככה בשידור שמגיע משם.
חבורה שבאסה לכל זה. שמואסת. בכל דבר שריח מסורת ויהדות נודף ממנו בשם ערכים אוניברסליים הם רוצים לנתק זו המלחמה הקשה ביותר בשביל כיסא, בשביל ג'וב בימים ההם מתתיהו ובניו היו יכולים לזכות
רגע, כן, מה יש עם הכיתויים האלה? מה נעשה? ננסה לחדש שם את הקשר עם עוד אופציות כדי לשמוע את המשך ההפגנה שמתרחשת שם. אנחנו מדברים על אלפי בני אדם שנמצאים כרגע בכיכר הבימה בתל אביב. חבר הכנסת שלמה קרעי מסיים את הנאום שלו, ממתינים שם על הנאום של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, שצפוי להגיע לשם בדקות הקרובות. כך אומרים לפחות. טוב, אנחנו נחזור לשם עוד מעט. עורך הדין ססי גז, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
מעט לעת אנחנו ככה מדברים כאן, כדי לנסות להבין ולעקוב יחד איתך אחר משפטו של נתניהו. והיום אנחנו רואים קצת איזושהי הבחנה יותר מעניינת שעושה ניר חפץ בין התיקים, בין תיק 1,000-2,000 ל-4,000. בתיקים של המתנות הוא לגמרי עם התביעה, הוא אומר נתניהו ידע שהוא באזורים הפליליים. בתיק 4,000 הוא כל הזמן די משחק עם ההגנה, הוא אומר אילצו אותי להעיד, הוא אומר זה הזיה להגיד שיש פה סיקור רועד וכל מיני דברים כאלה. ואיך אתה מנתח את הגישה הזו של ממש נימה שונה כשעוברים מתיק לתיק?
תביט, אני עושה גם הבחנה מאוד גדולה בין תיק 4,000 לתיק 1,000. זאת הבחנה שעושים, נדמה לי, רוב המשפטנים שנשארים את התיק. תיק 1,000 יחסית תיק קל להבנה, קל גם להוכחה. אם אתה מאשים אדם בהפרת אמונים על זה שהוא קיבל שוחד, לא קיבל שוחד, אלא הפרת אמונים, ואתה יודע בנתונים שהוא אכן מודה שהוא קיבל סיגרים, והוא קיבל משקאות וכל הדברים האלה, והוא ישב בצמתים שהוא לא אמר, אתה לפחות מבין במה מאושם האדם, אתה אומר, איזה סיכוי להרשיע אותו. תיק 1,000, תיק היה ראוי, אבל תיק 4,000, תיק 4,000 הוא תיק שלא היה צריך להגיש אותו בכלל. אתה מאשים פעם ראשונה מישהו במדינת ישראל, אתה בוחר דווקא שזה יהיה ראש הממשלה, בתיק שאתה בעצם אומר שתמורת סיכור חיובי, דבר שעוד לא היה, אתה בעצם מאשים אותו בזה שהוא ביקש סיכור חיובי, תמורת זה שהוא נתן טובות הנאה לאדון אלוביץ'. עכשיו תראה מה המדינה צריכה להוכיח בתיק הזה. המדינה צריכה להוכיח א', שבכלל היה סיכור חיובי לטובת ביבי נתניהו. דבר שלא כל כך בטוח אפילו את זה שהוכיחו. כי היה אומנם סיכור חיובי, והיה גם סיכור שלילי. והאם הוא בסקירה, היא לא סקירה מי יודע מה. שניים, אתה צריך להוכיח שביבי נתניהו, ראש הממשלה שעבר, קיבל את זה בניגוד השאר, ואתה רואה שגם השאר ביקשו את זה. אבל אם את כל זה הוא נתן להם ישוע וגם חפץ, מה הדבר הבא שקשה להוכיח אותו? וזה הדבר שמה ביבי נתניהו, ראש הממשלה, נתן תמורת הסיכור החיובי. המדינה אומרת שהוא נתן טובות רגולטיביות ברמה של מיליארד שקל ומעלה, בזה שהוא חתם על אותו טובת הנאה ידועה של החיבור בין יס לבין בזק. עכשיו, תראה,
אני לא רואה... אבל רגע, רגע, לפני שאתה ממשיך, עורך דין ססי גז, שאלה, אתה יודע ש... אחד הפרשנים...
תראה, את זה חפץ היה אמור לתת להם לפחות למפה מה שהיה נדמה לנו. כי חפץ ישב על ציר, בוא... חפץ ישר גם על הנתינה וגם על הלקיחה. את הסיכור נתן ישוע, ואולי הוא קצת חיזק את עדותו, וגם על זה יש ויכוח. אבל אין רסיס של ראיה עד היום, שאכן ביבי נתניהו נתן משהו תמורת הסיכור הזה, ואם כך אתה לא מוכר את עבירת השוחד. וכל עד אומרים לך שבעד הבא זה יוכח, בעד, עכשיו תראה משפטים, זה לא משהו שאפשר לומר היום יש תמונה ברורה, במיוחד, אנחנו...
כן, ודאי שדברים משתנים יום ליום, והתמונה הכללית עדיין לא הוצגה וכו'. אבל אני רוצה לשאול אותך, אולי מה שאמרת עכשיו ממש בסוף זה הסיפור, אולי ניר חפץ יודע שאם בתיק 4,000 יש שוחד, והוא יהיה באמת ככה יצודד כל הזמן עם הפרקליטות, הוא גם מייצג את עצמו כמי שהיה מעורב בנתינה והלקיחה של השוחד.
אז פה, בגלל שהוא עד מדינה...
נכון שהוא עד מדינה, אבל עדיין הוא אומר, למה לי להצטייר כאיזה אחד שהיה מעורה בכל הקומבינות האלה? מה אכפת לי להפיל את נתניהו בתיק 1,000, שלא קשור אליי, והוא קיבל מתנות, וזה לא ענייני.
זאת מחשבה, אז זאת מחשבה הגיונית, אבל היא צריכה להיות, תראה, לא היו חותמים איתו עד מדינה, אם הוא לא היה מבטיח להם דברים מסוימים. עד מדינה הוא עד שמוגן, הוא לא עומד לדין, והוא יש לו הסכם מדינה, אבל אני מסכים איתך שיכולה להיות תיאוריה, תיאוריה, אני לא אומר שזה מה שקרה, שאומר לעצמו לא חפץ, למה אני צריך לסתבך עם כל העולם? בוא אני אתן את מה שהם יודעים ממילא, ככה אני גם בורח, וככה אני גם
לא אני גם מעורב.
אבל זה מחשבה, צריך לפרש את זה כמו שזה, בינתיים, זאת מחשבה. תראה, גם זה לא נעים להיות את מדינה, זה אומר לעצמו, לכן הוא גם, יש לו גם יסוד לבוא ולהגיד כל התרגילים הזויים שעשו לי, הצ'וקים, הכיני, הפשפשים, הלחץ, הדברים האלה גם גרמו לי, זה... זה אז מסדר לו שתי דברים. אחד, זה שהוא מצדיק למה הוא נהיה את מדינה, ושניים, הוא גם יום אחד התבע את המדינה על כל הדברים האלה. עכשיו, כל עוד שהם הלכו בשביל יחד, הוא וסניגורו של ביבי נתניהו, הלכו יחד בשביל, כי זה הסתדר לשניהם, כל התרגילים הפסויים האלה שנעשו, שניהם סיפרו ביחד, כי לשניהם זה היה משתלם. לסניגורו של ביבי נתניהו, כי אז הוא מסביר למה הוא צריך שקר. כי בגלל התרגילים המכוערים האלה, ולאדון חפץ, זה משתלם לומר את זה, כי אז הוא גם מצליק את עצמו למוניית מדינה, לסביבה הקרובה שלו, לכל השאר. אומר, רבותיי, כל אחד זה נשבע, ודבר שני, הוא גם עלול לזבוע אותה. זה בשביל הישר, אבל עכשיו, לקראת אחרי זה היה פיצול. אחרי זה הם צריכים להוכיח שגם הוא שיקר בעדויות מסוימות. כלומר, בתרגילים הוא אומר אמת, אבל בשאר הדברים הוא משקר, ופה התפצלה הדרך, ופה הוא מתחיל לרקר על נאמנות בקשר לזה. עכשיו, הדבר העיקרי שצריך להוכיח פה, שהסניגור ינסה להראות, שבגלל התרגילים המאוד מכוערים, הוא שיקר. אבל הוא חפץ אומר, לא שיקרתי למרות התרגילים האלה, אני אומר את האמת. אבל אז יקום סניגור ויגיד, תראו רבותיי, איזה ברירה יש לו? אם הוא יגיד שהוא שיקר בגלל התרגילים, תעמיד אותו לדין. כי הוא צריך לעמוד בהסכם, ולכן על זה הולך המשפט בקשר לעדותו של חפץ. אבל אני חייב לבוא ולומר שאני מההתחלה חשבתי שכתב אישום 4,000 בכלל לא צריך להיות בוגש, ומיום ליום המדינה משכנעת אותי שצדקתי. אני מקווה מאוד שלא תאה במשך הזמן, אולי יביאו בסוף את פילבר שיעיד להם על זה, אבל אני עוד לא רואה עד אחד בכל התיק הזה, ואני עוקב אחריו באדיקות, ונכון שמשפטים, שני דברים צריכים להגיד לכל הפרשנים.
עד שזה לא נסגר, זה לא נגמר.
עד שזה לא נסגר, לא נסגר, וגם מאוד קשה לפרשן עם אדם שלא ישב במשפט. ואני לא ישבתי במשפט, אבל בכל זאת, ולמרות זאת, אני אומר לכם רבותיי, אני עדיין לא רואה את ציר הנתינה. אני לא רואה איך ביבי נתן משהו, חתם, גם ככה מההתחלה זה היה בעייתי, ואני לא רואה מי מעיד להם על זה. ואם לא יהיה עדות שיבוא ויגיד, ביבי ידע, או לפחות היה צריך לדעת, שתמורת הסיקור החיובי, יום אחד הוא ייתן למעלה ממיליארד שקל בטובות רגולטיביות, לא יהיה להם פתיק של 4,000. וזה אני לא ראיתי עד עכשיו.
מעניין מאוד מה שאתה אומר, חודי נעשה סיגז, תודה רבה לך.
תודה לכם.
מומחה למשפט הפלילי. כאמור, אנחנו חוזרים עכשיו לתל אביב, ונשמיע את דבריו בהפגנה של הרב יצחק בצרי, מול הקהל, שוב לא קהל חרדי ואולי קצת ככה דתיים, אבל בעיקר הקהל של הליכוד שמשתתף בהפגנה הזו.
אחרי חג החנוכה שכולנו אמרנו בתפילות בכל יום שלוש פעמים בברכת המזון ובהדלקת נרות חנוכה בימים ההם בזמן הזה, בימים ההם עמדו המתייוונים והיוונים להחריב את היהדות, את התורה הקדושה, למחוק כל זכר מהיהדות. ובזמן הזה יש עמותות מחוץ לארץ שמשקיעים און ותוכניות ומחשבות איך למחוק כל סממן של יהודי מהעם היהודי. השאיפה שלהם זה כמו ביהדות ארצות הברית, שכולנו רואים ובוכים מכל ארבעה יהודים בארצות הברית שלושה יהודים מתבוללים בלי כדור אחד נמחקים מעם ישראל. והם רוצים להביא את זה כאן לארץ ישראל, למחוק את העם היהודי. ואנחנו רוצים לפי החוק שבורא עולם יעזור לנו, שנצליח מבחינה חוקית לעשות שלא יוכלו להכחיד את העם היהודי, ושהעם היהודי יהיה חי וקיים. אנחנו יודעים שהרבה קמו על העם היהודי ובאו להכחיד, וכולם נעלמו מן העולם, מואב, אמון, יוון, אין לנו כלום מהם, לא בבל, שום דבר, הכל נכחד. ועם ישראל זה דבר פלא שנשאר חי וקיים, וככה זה ימשיך הלאה. עזבנו את בבל, עזבנו את כל מדינות העולם ובאנו לגור כאן בארץ ישראל ולהיות יהודים, וזה מה שאנחנו רוצים. ואנחנו, הם לא מתרגשים מהפגנות, הם לא אכפת להם שאנחנו עושים הפגנות, הם מתרגשים ממשהו אחד, שאנחנו מצליחים להפוך את העם היהודי לעסוק בתורה במצוות. הם אמרו אל תניחו יהודים בתל אביב, ואנחנו מניחים להם תפילין, אנחנו מחזקים את היהודים. מה שכואב להם שאנחנו מצליחים להביא עוד יהודים לשמור שבת כהלכתה, וזה מה שאנחנו נמשיך לעשות, להחזיר בשמאלנים. אני מברך אתכם שתזכו שכל הילדים שלכם יחזרו בתשובה בקרוב, אמן.
זהו. אוקיי, זה דבריו של הרב יצחק בצרי מן ההפגנה הזו בתל אביב. נאמו שם כמה חברי כנסת, ככל הנראה נתניהו לא יגיע להפגנה הזו שכבר עומדת לקראת סיומה. אנחנו נצא מיד לעוד הפסקה כבר, אבל לפני זה עוד כמה עניינים שננסה ככה להספיק. איתנו על קו הטלפון ישראל גפנר, שלום לך.
ערב טוב ומבורך.
יושב ראש ארגון אמת ליעקב. אתה ממשיך לעסוק בנושא מעונות היום, הגזרה סביב העניין הזה, העתירה לבגץ. קודם כל תעשה לנו סדר, איפה הדברים עומדים נכון להיום?
יש את הבגץ הראשון שהגשנו, שהוא דיבר על עצם הנושא ששר האוצר והממשלה בעצם הפלו והחריגו החוצה את כל לומדי תורת ישראל וכל נושא הספסלות. אבל הדיון שהיה לנו, בעצם הגענו לשני הישגים משמעותיים. אחד, שעוד ביום הדיון המדינה הודיעה לבגץ שהיא מחריגה מהגזרה הזאת את הלומדי רבנות, ובעצם הדבר השני היה באותו דיון הידוע ששודר לכולם, שבעצם השופטים הוציאו צו ביניים למדינה להסביר למה לא לדחות את זה לשנה הבאה. ובינתיים התוצאה היא שבעצם היה לנו ארבע דחיות, וכרגע הדחייה האחרונה מדברת על ינואר 2022, שזה פחות מחודש. אני רק מזכיר שאנחנו לקראת דיון. המדינה צריכה להגיב השבוע עד סוף שבוע על הטענות שלנו. בין השאר הוספנו והבאנו מכתבים וחוות דעת של פסיכולוגים, שילדים בגיל הרך, עד שמדרגלים כל הימי בכי שהם עוברים, ועד שמדרגלים לסביבה באמצע שלט כמודים, להעביר אותם למעון אחר, או להחזיר אותם הביתה, זה פוגע בנפש הילד לטווח ארוך. המדינה אמורה להגיב עד סוף שבוע, ואנחנו מקווים שהסיפור הזה ידחה לתשפ"ג, אבל אנחנו עדיין לא שם, יש עוד דיון בבג"ץ. במקביל, ההישג השני שהיה, שבאותו יום הודיעו שלומדי רבנות בעצם כן יזכו לסבסוד, אבל מה? הם הלכו ושמו שם שלושה קריטריונים מזויים. אחד, שחייבים לבוא מבחן אחד בהצלחה, והמבחן היה צריך להיות בינואר 2021, זאת אומרת שנה שעברה. והדבר השלישי, שהמבחן צריך להיות מבחן חובה, שזה שלושה מתוך 12 מבחנים ברבנות. תכלס הם יקשו והפילו את האופציה לקבל סבסוד לרבנות. ובעצם הבגץ היום, הגשנו אותה בהמלצת השופטים עצמם, במהלך הדיון אמרו לנו, לגבי הקריטריונים לרבנות, על זה תגישו עתירה נפרדת. אז היום הגיע הזמן, הכנו עתירה מאוד פורה ומסודרת, שבא ואומרת, איך סטודנטים בכל התחומים, לא משנה אם זה למדעי הרוח, או שכל תחום אחר, תואר ראשון.
כל מי שבהגדרת סטודנט הוא כבר זכאי, לאותה הנחה, אבל ברגע שזה סטודנט ללימודי דיינות יהודית, דורשים ממנו הרבה מאוד קריטריונים. זה העתירה של היום.
נכון, העתירה של היום, והמדינה קיבלה חודש להגיב על העתירה שלנו עד 9 בינואר 2022. לא נתקלנו על הסף, אנחנו די אופטימיים מהעתירה הזו. אנחנו מקווים להגיע גם פה להישגים, כמו שהגענו בעצם בעתירה הראשונית. ואנחנו לא נרפה, כל תחום וכל בעיה שיש בה משום אפליה בציבור שלנו, אנחנו נדאג שכל החלטת ממשלה או שר האוצר או לאו דווקא הם, תבוא את העיניים הבוחנות של בג"ץ ובתי המשפט.
אוקיי, אז זה כבר הבג"ץ השלישי בעניין הזה, וגם אחריו אנחנו נמשיך לעקוב, וכל הכבוד לכם שאתם ככה עוסקים במלאכה הזו ולוקחים את זה על עצמכם. תודה לך על הדברים, הרב ישראל גפנר, ארגון אמת ליעקב. תודה.
תודה, תודה.
עכשיו לענייני הקורונה, צבי טסלר על הקו, שלום ערב טוב צבי.
שלום ערב טוב אבי.
אוקיי, אז כמה באמת שאלות. בוא נתחיל, קודם כל, אתה יודע, כדי שהציבור יבין. מצד אחד, אנחנו שומעים על עוד ועוד מדינות עם התפרצות של קורונה, קצת מקבלים לחץ מאירופה ומקומות נוספים, ומצד שני, אנחנו שומעים שמדברים כבר על הקלות. תעשה לנו את הסדר באיזון בעניין הזה.
תראה, ההתלבטות היא לא רק של ישראל, היא של הרבה מאוד מדינות, כי די ברור כבר עכשיו שהאומיקרון, הזן שהגיע מדרום אפריקה, הוא מדבק מאוד יותר מהדלטה, אנחנו רואים את זה שם כבר יום שישי ברציפות, שיותר מרבע מהמאומתים בדרום אפריקה הם חיוביים, זה מראה על התפרצות מאוד מאוד נרחבת שקשורה לאומיקרון, אנחנו רואים את זה בבריטניה, בדנמרק, בעוד ועוד מקומות שבהם הזן הזה הולך ומשתלט על 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 התחלואה, וזה אומר שזה כן זן שיש לו תחלואה גבוהה. מצד שני, אנחנו עדיין לא יודעים איך זה ישפיע על החיסונים. היום הגיע מידע ראשוני לגבי תרופות שניתנו נגד למי ש כדי למנוע תחלואה קשה, וראו שהתרופות האלה כן יעילות כנגד הזן האומיקרון, והתקווה היא שהחיסונים יהיו יעילים, אבל אנחנו נדע רק בתחילת שבוע הבא. בינתיים אנחנו באפלה, ולכן בישראל מחליטים להכין מצד אחד תוכנית מגירה שתוכל להיות מופעלת די מהר, וידעונו בה בסוף השבוע על הקלות, בעיקר למי שיגיע ממדינות ירוקות, ומצד שני כן עם אצבע על הדופק, וממשיכים לנסות לרצף את כל מי שמגיע מחול, ולנסות לקבל תמונה כמה שיותר מדויקת, כשהכל העיניים מכוונות לקראת תחילת השבוע, כשיהיה את התוצאות של בדיקות המעבדה, עד כמה באמת החיסון יעיל נגד המוטציה החדשה, ואז יוכלו לקבל החלטות יותר מושכלות, גם לגבי היחס המחוסנים.
טוב, היום מערכת החינוך חוזרת ללימודים אחרי חנוכה, אחרי השתתפות בהרבה מאוד מסיבות ואירועים, הרבה מאוד מן הילדים לא מחוסנים עדיין, איך זה משפיע על כל התהליך?
קודם כל, מה שקרה הבוקר זה שהחזרה ללימודים הוצלטה בבדיקה שלילית שנעשית בבית, בדיקה מהירה ביתית שסופקה להורים ללא תשלום כדי שיעשו אותם. לא כל ההורים עשו, אבל כן יש דיווחים שכמעט 600 אלף הורים שעשו את הבדיקה, מתוכם כ-500 מאומתים קיבלו תשובות חיוביות והופנו לבדיקות PCR. זה אומר שאנחנו נראה, ככל הנראה כבר מחר, עלייה מסוימת בתחלואה, אבל זו עלייה שהיא חיובית. אנחנו ראינו אותה גם בחזרה הלימודים. זו עלייה שהיא מונעת התפרצות נוספת ומאפשרת השתלטות יעילה. השאלה הגדולה כמובן, ככל שיש התפרצות נרחבת של אומיקרון שאנחנו לא יודעים עליה ולא עלינו עליה, אז כן, מסיבות חנוכה עלולות להיות זרז, ואת זה אנחנו נדע רק בשבוע הבא.
אוקיי, טוב, צבי, רק שאלה אחרונה, נדבר רגע על הציבור החרדי, איפה אנחנו בכל זה? גם בסוגיית הלימודים, התלמידים, המסגרות?
אז קודם כל, מבחינת שיעור התחלואה, אתמול היה יחסית גבוה, יותר מחודש שלא היה נתונים כאלה, של יותר מ-120 מאומתים בציבור החרדי, אנחנו רואים שיעור בדיקות חיוביות גבוה, ומעט מאוד בדיקות ביחס לציבור הכללי, אבל אנחנו בעיקר רואים שיעור התחסנות אפסי, בערים החרדיות, בריכוזים החרדיים, אנחנו מדברים על סביב 1% מהילדים מגיל 5 עד 11, רק לשם השוואה, אנחנו מדברים על כמעט 100,000 ילדים כבר שהתחסנו, זה כמעט 10% מהילדים בישראל בגיל 5 עד 11 שכבר התחסנו, ובציבור החרדי אנחנו מדברים על 1% בלבד, והחשש הגדול הוא שככל שחז ושלום זה יגיע אל הציבור החרדי, העובדה שיש כל כך הרבה לא מחוסנים מעמיד את האוכלוסייה בסיכון, מה גם שיש יותר ויותר אינדיקציות שהזן הזה, זן האומיקרון, הוא פעיל במיוחד בקרב ילדים ופוגע בהם, ולכן מגיעה גם הקריאה של משרד הבריאות ושל הרופאים שמבקשים ללכת ולחסן בהתאם לקריאה של גדולי ישראל, כי כרגע זה בעצם הקלף הכמעט יחידי שיש נגד המוטציה הזו, מתוך הבנה שלא יצליחו למשוך, גם משיכת הזמן שכרגע קורית עם סגירת הגבולות והצעדים שעושים, ברור לכולם שזה סך הכל לקחת עוד קצת זמן, להרוויח זמן כדי לנסות ולחסן, אבל מי שלא יחוסן, אם חלילה תהיה התפרצות נרחבת, הוא יעמוד במרכז, כשהחשש הוא שהילדים, אמנם שיעור התחלואה הקשה שם הוא יחסית נמוך, יש שם גם תחלואה קשה אבל יחסית נמוך, אבל החשש הוא שהם ידביקו את המבוגרים, ובקרב האוכלוסייה המבוגרת החרדית יש רבים מאוד שאין להם חיסון בתוקף, או שההחלמה שלהם הייתה כבר מזמן, ולכן אין להם הגנה אחרת למעט חיסון.
צבי טסלר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
נחתום עם עוד דיון שהיום היה במליאת הכנסת, כרגיל אימותים בין הליכוד לימינה, וכרגיל זה דודי אמסלם, ועוד משהו שהוא כרגיל, עידית סילמן מן הצד השני, וכך זה נשמע שחבר הכנסת יואב קיש מהליכוד נואם במליאה, ועידית סילמן קוראת לעברו, אני יכולה גם לקרוא תהילים.
איזה שעלה בלייב עם מיקרופון כזה
נגד. ואמר שהוא עולה עם מיקרופון, אני לא מסתובב.
בסדר, אבל אתה אומר, אתה עולה, ואז אתה עושה לייב.
אבל אם אתה לא אומר ומסתובב עם מיקרופון זה בסדר?
ואתה עושה לייב לאנשים שלך.
לא, אבל אם אתה מסתובב עם מיקרופון בלי להגיד זה בסדר?
לא.
לא, אז את לא עושה את זה.
אני לא עושה את זה.
אז עשית ופסק.
לא עשיתי, בחיים לא עשיתי. לא, בסדר. אני בחיים לא עושה מה שלא צריך לעשות.
אני חשבתי שהיה תקופה שהסתובבה פה מיקרופון
במליאה. אגב,
אז רגע, אני רק רוצה להבין שנהיה
רגע.
שאלתי שאלה, ענית לי, אנחנו מסוכנים, האמירה שלך הייתה ברורה. סילמן, לא הסתובבתי במליאה עם מיקרופון.
תן לי לענות לך.
כן, אבל ענית לי כבר.
אני בחיים לא הקלטתי אף אחד, ואתם גם יודעים את זה, זה אחלה ספין וזה ספין נהדר, אחלה מצוין. אין שום בעיה, זו כתבה של דפנה ליאל עשה על אנשים שלכם בכלל ועל כל הכנסת כאן. ספינים זה אחלה, בחיים לא היה שום הקרבה של אף אחד.
אבל אני כרגע שאלתי אותך שאלה. אמרתי, האם הלכתי מיקרופון והסתובבת
פה במליאה? הנחתי אותו פה על השולחן, בחיים לא הקלטתי. בחיים לא הקלטתי אף אחד בתוך שום מליאה. בוא.
אני שאלתי אותך שאלה אם הלכתי עם המיקרופון פה במליאה, אמרת לי שלא. זה מה שאמרת, עכשיו את אומרת לא הקלטתי. זאת אומרת, בוא נדייק. היא הלכה עם מיקרופון, אבל היא לא הקליטה?
יואב, תקשיב, אם אתה רוצה, באמת אני אמרת לך, אני באתי לכבד אותך, אני מקשיבה לך, אתה לא רוצה, אני אמשיך לקרוא את התהילים שלי בחדר, בוא, אל תעשה את זה.
אז אני...
זה לא היה מופעל, יואב.
כן, אתה מבין?
זה לא היה מופעל, אני בדקתי את זה.
מה זה
לא היה? הכל, כולם ידוע, הכל היה ידוע מראש, הכל היה מעשה.
היא באה מבחוץ.
ברור, והנחתי אותו ישר כשנכנסתי בתוך המליאה.
זה לא היה מופעל, בדקתי את ההקלטה.
וזה יפה לעשות ספינים, וזה יפה להגיד הקלטתי, תביאו הקלטה, תביאו משהו.
אני לא עושה ספין, שמח לשמוע את האמת, כי אני לא יודעת.
זה יפה לעשות ספינים, וזה יפה להגיד הקלטתי, תביאו הקלטה, תביאו משהו.
אני לא עושה ספין, שמח לשמוע את האמת, כי אני לא יודעת.
אני רוצה להקשיב לך, אני יכולה גם לקרוא תהילים, מה שתחליט.
אני לא מחייב אותך להקשיב לי.
אני באתי לכבד אותך, אתה לא רוצה.
אני לא ידעתי מה היה, חוץ מזה שאני ראיתי את
זה.
טוב, אלו הדברים מן הכנסת, הרבה מאוד אמוציות, כל היום, כך זה נשמע. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית, לא לפני שנספר לכם שמיד אחרינו פינת חדשות החוץ עם שלמה ריזל. ונודה לצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, יצחק איזיקוביץ' בהפקה, שיהיה ערב טוב ובשורות טובות להתראות.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
לכל אחד מאיתנו יש לפעמים התמודדות. לאחד קל יותר ולשני קשה יותר. יש ילדים שכל בוקר יש להם את אותה התמודדות. ההתמודדות הקשה לעמוד מול הרעב. יש לפניהם יום נוסף עם פחד להישאר רעבים. מחוללים את המהפכה, מכניסים עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילד יהיה שבע ורגוע בזכותכם. חייגו ואימצו ילד נוסף. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
חולמת על לידה במרכז רפואי חרדי ולא מוכנה להתפשר על תנאים מפנקים? עכשיו בלניאדו, 12 חדרי לידה חדשים, מפנקים ומפוארים, ושיהיה בשעה טובה. לניאדו, לידה בדרך שלך. לקבלת פרטים התקשרי 09-860-9500, 09-860-9500.
הבטחת אשר בנחל.
אני נשארתי קודם עקב הקורונה הקשה שנתגלתה אצלי, וברוך השם הודות להשם התברך גם לצדיק שאני אחרי הכל. בעקבות זאת הבת שלי נאלצה לבטל את החתונה, כי היא נדבקה ממני עקב הקורונה, ואז החתונה התבטלה. תודה להשם התברך, הוא שמע אותי, שמע את התפילות שלי. תודה להשם ולצדיק שנושעתי ממנו. פשוט הייתה חתונה לתפארת, פשוט מאוד קדושה ותארה.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מתחסנים בקטן, מגנים בגדול. מהיום, גם ילדים בגילאי 5 עד 11 יכולים להיות מוגנים כמו גדולים. מאוחדת שמחה להזמין את כל המשפחה יחד עם הילדים להגיע ולהתחסן כנגד נגיף הקורונה ומחלת השפעת. לקבלת החיסון יש לתאם תור באתר, ביישומון מאוחדת או במוקד. כוכבית 3833. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
מאזינים יקרים, האם אתם רוצים להוקיר טובה לאורחים שמסרו את נפשם למענכם? יש לכם הזדמנות לעשות טובה גדולה ועצומה לעילוי נשמת אורחים היקרים שעשו למענכם בחייהם. הנציחו את יום השנה לפטירתם בלוח לזכות נשמת, וזכות לימוד התורה של ילדי קרן ההסעות יוקדש לעילוי נשמתם. ואין לך עילוי נשמה גדול מזה. הצטרפו לגדולי ישראל שכבר הנציחו את שמות יקיריהם. 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
שלום, זה דדי, החתול הכתום מהפח הכתום. שוב ושוב שואלים אותי, דדי, גם אריזות חלב זורקים לפח הכתום? אז אני אומר להם, ברור, מה יש לכם חלב על השפתיים? חלב 3%, חלב אחוז, חלב עשיר, חלב עני, חלב עזים, חלב בקרטון, חלב בסקית, ואפילו חלב 2 ליטרים. וואו, יש למישהו הוגיה?
גם אריזות חלב זורקים לפח הכתום. תמיר.
שנים שאני עובדת בשני מקומות עבודה, ורק היום גיליתי שאני יכולה לחסוך בתשלומים לביטוח לאומי.
רוצים גם אתם לגלות את הזכויות שלכם? היכנסו עכשיו לאתר כל זכות והצטרפו למיליוני ישראלים שגילו את הזכויות שלהם. כל זכות, אתר הזכויות של ישראל. כל הזכויות בכל תחומי החיים חינם. בסיוע משרד המשפטים ומתי ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי.
מאזינים יקרים, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אני פונה אליכם, בעלי משכנתאות. מתי לאחרונה בדקתם את הכדאיות למחזור המשכנתה שלכם? הריביות הן מן הנמוכות שהיו מזה עשור. ואתם, מאזינים יקרים, יכולים להשאיר הרבה כסף בבית. בדקו עכשיו ותוכלו לדעת אם המשכנתה מתאימה לכם ולא לבנק. קשה לכם עם ההחזרים החודשיים? נצלו את הריביות הנמוכות והכניסו את ההלוואות שלכם למשכנתה. כל מאזיני כל חי שיפנו לאור משכנתאות בחודש הקרוב יקבלו בדיקה של המשכנתה, בדיקת החזרי מס ובדיקה של תיק הביטוח ללא עלות וללא התחייבות. מאזינים יקרים, נצלו את ההזדמנות לחסוך עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים. זה הזמן לעשות סדר בהתחייבויות שלכם. אור משכנתאות מקבלים את השיחות שלכם עכשיו, בכוכבית 5589. חייגו אלינו, כוכבית 5589.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
כאילו לא די בזירות המאבק בין המערב לבין רוסיה בקוטב הצפוני במזרח אירופה, בים הבלטי ובחופי המדינות הסקנדינביות, התרחש בשבועיים האחרונים מאבק חרישי תת-ימי בין המערב לבין רוסיה גם בים התיכון. שני הצדדים היו במרוץ מול השעון למציאת שרידיו של מטוס ה-F-35 הבריטי שהתרסק במערב הים התיכון אחרי שהמריא מנוסעת מטוסים בריטית. הסיבה להתרסקות הייתה כיסוי מנוע שלא הוסר ונשב לתוככי המנוע האדיר של המטוס, והרוסים שמשייטים דרך קבע בים התיכון הזרימו לאזור כוחות ימיים ובהם לפחות צוללת אחת כדי להגיע ראשונים לשרידי המטוס וכך לנסות לפענח את סודותיו. הבריטים ואיתם ארצות הברית ומדינות אחרות במערב הבינו את הסכנה שבדבר, ובשבוע שעבר פרסמו הבריטים כי הצליחו לאתר את מיקומו של המטוס. לפני שנשמע ידיעה להתרסקו את המטוס שמלווה בסרטון אדיר המראה את הפיצוץ ואת נפילתו למים, כדי להסביר שהמטוס לא שקע ישירות לים, כיוון שבאזור היו זרמים בגלל תנועת נושאת המטוסים, והמטוס שיית עד שהגיע לקרקעית העמוקה. זו הסיבה שנוצר רדיוס חיפוש נרחב על פני כמה וכמה קילומטרים, והפעם כאמור, המערב ניצח.
The crash into the sea of a British F-35B combat jet on November 17th was caught on video and has been subsequently leaked on Twitter. The video shows the jet attempting to take off from the Royal Navy aircraft carrier HMS Queen Elizabeth in the Eastern Mediterranean. The short takeoff and vertical landing version of the F-35 fails to generate sufficient lifter thrust.
העימותים מול המערב לא מסתיימים במעמקי הים התיכון, אלא נמשכים גם בווינה בירת אוסטריה בשיחות הגרעין מול איראן. במקרה הזה, למרבה הצער, המערב לא רואה באיראן אויבת מסוכנת כפי שהוא רואה ברוסיה, וזה גורם לאיראנים להרים את הראש ולדרוש עוד ועוד תנאים בלתי הגיוניים. הנה כאן, נשמע דובר משרד החוץ האיראני, סעיד חטיב זאדה, אומר כי ההסכם עם העצמות לא יהיה בנוסחת צעד אחר צעד, אלא הסכם על הכל. לדבריו, איראן לא תסכים להסכם ביניים והיא רוצה באופן מיידי את הסרת הסנקציות, ועוד לדבריו, איראן לא ממהרת, אך היא גם לא תאפשר שיבזבזו את זמנה. ובמילים אחרות, איראן רוצה הכל או כלום.
אני חייב להגיד כמו דר ויאן, בר אסוס פישנביס, הוי כדודים ברוי הם רפע תחרים הו, הם ברוי שבונגי תווקוף אקדמות ג'וברני איראן דר מוגבל رفع تحریم ها مذاکره میکنیم. اونها هم کاملا در جلسات قبل توضیح داده شده چیزی به نام توقف و گام به گام و اینها یا طرح‌های موقت اساسا مطرح.
והנה עוד משהו שקשור כנראה לאיראן. בפיגוע תופת שהתרחש הבוקר בעיר הנמל בצרה שבדרום עיראק, נרגו 16 בני אדם, והקשר לאיראן ככל הנראה ברור. מדובר שוב בניסיון להצית את האש בין הסונים לשיעים בעיראק, כחלק ממלחמתה של איראן לנכס לעצמה את המדינה השכנה. כשארצות הברית והמערב מתחננים לשבת איתם למסע ומתן, ברור שגם במקרה הזה האיראנים ילכו עד הסוף, גם במחיר חיי חפים מפשע.
שלום עליכם. هذا التجار جو الجسر مع البصرة. هذا الشارع يودي على البصرة القديمة. أخبر الله والله العظيم يعني والله مسافة يعني بعيدة كلش. وين هاي الشاحة قدامها بعد اللحم انتشر على السيارة.
נשיא צרפת מנואל מקרון שביקר בימים האחרונים בסעודיה ניפק אמירה נעימה לאוזן הישראלית, ולפיה ישראל אמורה לקבל מידע מהמסע ומתן בין המעצמות לאיראן. ככל הנראה מדובר רק במשהו מן השפה ולחוץ, אבל זו אמירה מעניינת. מקרון עסק עם מרחב הסעודים במגוון נושאים, וביניהם בעיקר במשבר בלבנון, כאשר צרפת רואה בלבנון מדינת חסות מהימים בהם כבשה אותה אחרי מלחמת העולם הראשונה ועד לעצמאותה, ואילו הסעודים בוחשים בעמוקות, אבל חוששים מההתערבות האיראנית בכל מה שקורה בה. במהלך פגישתו עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, חיגו השניים יחד לראש ממשלת לבנון והציעו לו פתרון למשבר הפוליטי בלבנון. הנה כתבה בנושא מערוץ פרנס 24.
C'est le moment le plus délicat du voyage d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Le président français est le premier chef d'État occidental à rencontrer le prince Mohammed Ben Salman depuis 3 ans. Depuis que l'homme fort de Riyad est mis au banc des nations, accusé d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Exercice d'équilibriste pour Emmanuel Macron, qui affirme ne pas avoir évité les sujets tabous.
Nous avons pu évoquer évidemment la question des droits de l'homme, évidemment la sensibilité de la communauté internationale, les réactions suite à ce qui avait pu se passer aux situations particulières que nous connaissons et que nous suivons. Et donc ça a été un échange direct, je l'espère efficace.
עד כאן יומן החוץ לשבוע הזה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. אתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד, היו שלום ובשרות טובות.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
סלט ירוק עם רצועות פסטרמה בדבש של דירת צבי. זו ארוחה.
דירת צבי, טעים להתבשר. דירת צבי. אז מה בשבילי? ספרייט עם הזץ הלימוני. מרים לי את היום, מרענן אותי פתאום. זה האפקט של הלימון שנותן המון המון. אז מה בשבילי? ספרייט עם הזץ הלימוני. עושה את המצב, מתאים לי למקצב. ספרייט בכיף שלי עם הזץ הלימוני. אז מה בשבילי? ספרייט עם הזץ הלימוני.
חוזרים ובגדול. ההילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים. רכשו כרטיס להילולה, תזכו לברכתו של מרן ראש הישיבה שליטה, ותקבלו בעזרת השם פי 10. האזינו לדברי קודשו של הגאון הרב צמח שליטה.
עשרות שנים תמיד הייתי במינוס בבנק. ביקשתי את ארנק הברכה. תמורת כרטיס הגרלה שקניתי, זו התוצאה. המינוס נעלם.
לרכישת כרטיסים חייגו 1-700-015-110. 1-700-015-110. 5-110. הכניסה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
פעם בשנה זה קורה, אירוע המחירות הגדול של טארגט מוטורס. 5 ימים של הפנינג מחירת רכב, הנחות ענק ומגוון הטבות מיוחדות. לדוגמה, הנחה של 10,000 שקלים על טויוטה סיינה החדשה, וגם תלושי דלק במתנה. מלאי זמין מכל הדגמים, שלם וכך. תרשום, החל מיום שני, ב' בטבת 6 בדצמבר, עד יום שישי, ו' בטבת 10 בדצמבר, בטארגט מוטורס, ירמיהו 68 ירושלים, כוכבית 3594. טארגט מוטורס, כי רכב חדש קונים מיבואן.
נשים יקרות, אתן איתי? כאן צילית יעקובסון, יושבת ראש עמותת בת מלך. אני נרגשת לספר לכן על מיזם נשים חדש בשם איתך. אני מחפשת שגרירות מתנדבות בקהילה שאפשר לסמוך עליהן. השגרירות יפעלו למען נשים המתמודדות עם מצוקה במשפחה. מרגישה שאפשר לסמוך עלייך? צרי איתי קשר, באתר בת מלך או בטלפון 02-633-8928. בואי, גם אני איתך.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
ליברה, משנים סדרי ביטוח. לחיסכון של עד 50% בביטוח המקיף לרכב, חפשו ליברה בגוגל או חייגו.
כוכבית 8743.
ליברה, חברה לביטוח בעם, כפוף להנחיות החברה.
אחת, שתיים, שלוש, מוגנים? בואו נעבור את החורף בשלוש. סופרב מציגה, גם ויטמין C, גם ויטמין D וגם אבץ בחמוסה אחת בלבד. נוחות ועוצמה של שלושה רכיבים בחמוסה אחת. שילוב מנצח להגנה טבעית טובה יותר ולחורף בריא יותר. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד.